מה כדאי ללבוש לרעיון עבודה?
האם זכויות נשים בחוק באמת מגנות עליהן?
אילו מקצועות צפויים להיעלם בעתיד הקרוב?
ומהן המטרות המרכזיות של ארגוני העובדים?
מעסיקים אותנו, הפודקאסט שיעורר בכם מחשבות לגבי שוק העבודה, עם עורכת הדין נעמה שבתאי בחר. עכשיו, באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אייל ברקוביץ' והמאזינים.
6:05, היום טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, המשודרת אליכם מרדיו תל אביב, רדיו חיפה, וכמובן באתר ובאפליקציה של הרדיו. עורך ומפיק אור ברק, התוכנה יוני קחתה, יום חמישי, מגיע אלינו מהר מאוד. שיחות עם מאזינים, מספר הטלפון שלנו 050-970-60, אני חוזר, 050-970-60. אור ברק, מי נמצא איתנו על הקו בקשר לפרסום הסגל של הנבחרת?
יש לנו שניים, את רון עמיקם ממעריב, שדיברנו איתו בדיוק על הזימונים, מי יזומן אם לא יזומן ביום שלישי, וניסן קניאס, פרשן רדיו חיפה.
אז ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
לפני שאנחנו מתחילים לנתח את הזימונים של נבחרת ישראל, אור ברק, תקריא לי בבקשה את סגל הנבחרת.
נתחיל בשוערים, דניאל פרץ חוזר לסגל אחרי הרבה מאוד זמן, רואי משפטי, שגם הוא לא היה בצמד משחקים הקודמים, ויואב ג'רפי, מעניין מי הוא יבחר להיות השוער מבין השלושה.
ג'רפי?
ג'רפי, אתה אומר? בוא נשמע אחרי זה.
זו דעתי.
כן, בוא נשמע אחרי זה מה יגידו ניסן ורון. הגנה, אלי דסה, אילי פיינגולד, סגיב יחזקאל, ניקיטה סטויאנוב ממכבי נתניה, רז שלמה, שון גולדברג ועידן נחמיאס. בעיקרון אין לך אף מגן שמאלי טבעי.
כן, אבל יש פה את שון גולדברג שחוזר לסגל, וזה מאוד משמעותי. אני לא יודע באיזה כושר הוא, אבל
נשאל את ניסן שיגיד לנו. יש לנו בקישור את דור פרץ, עמרי גנדלמן, איתן אזולאי, מוחמד אבו פני, דן ביטון, מחמוד ג'אבר, דולב חזיזה, גבי קניקובסקי.
הכל נראה טוב חוץ משחקן אחד שאני לא מבין למה הוא זמן. למה? זה לא שאני לא מחזיק ממנו, כן?
הוא זמן.
הוא פשוט בכושר לא טוב, זה איתן אזולאי.
אוקיי, ונעבור להתקפה, שזה נראה לי החלק הכי טוב שלנו, בטח בכושר של השחקנים. אז יש לנו שם את ענן חלילי, ליאל אבדה, דיה סבא, דור תורג'מן, מנור סולומון, ירדן שואה, דין דוד ואוסקר גלוך, הרוב בכושר טוב.
ענן חלילה לא פוגע מתחילת השנה.
לא נכון אני, אבל לתורג'מן ודיאסבא
ליאל אבד היה בנבחרת, היה חלש מאוד, גם באמריקה אני לא רואה איזה ניצוצות.
דין דוד בכושר טוב, תורג'מן.
מנור סולומון משחק 10 דקות, אבל הוא
הכוכב של הנבחרת, אז אני ברור שתחזין
אותו. כל השאר...
אוסקר גלוך אתמול כיכב עם צמד בישולים.
כל השאר בוא נדבר עם רון עמיקם ו... עם ניסן קניאס. נתחיל איתך רון, ירדן שואה, דיברנו עליו בתחילת השבוע, למה הוא זומן? יש חוק חדש בנבחרת שמי שלא עושה צבא יכול להיות מוזמן?
אולי יכול להיות שהם שמעו אותנו והבינו שאין שום חוק שסותר את זה, אז הם החליטו לעשות מעשה.
לא, הוא עשה שירות לאומי, ברקוביץ'
שירות לאומי. הוא לא עשה שירות לאומי, מי אמר את זה?
ככה אמרו,
עזבו, אמרו, אני לא...
אמרו שהוא עובד עם חיילים.
ניסן, עזוב. אתה יודע מה זה שירות לאומי? שירות לאומי שאתה הולך כל יום לשירות לאומי במשך שנה, שנתיים. זה לא קרה עם ירדן שואה.
אוקיי, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני אומר מה שקראתי.
אני, בלי לדעת, אני אומר לך זה לא קרה, כי אני מכיר את האופי של הבחור. הוא לא ילך שנתיים לעשות שירות לאומי כל יום.
לא, בטח יעשו לו אם כבר משהו אחר, שיהיה לו יותר קל כביכול.
חברים, חברים,
אני
מבקש את רון עמיקם שנתח לי את העניין, כי מבחינה מקצועית, גם רון, גם ניסן וגם אני וגם אתה בתוך אור, חושבים שהוא צריך להיות בנבחרת.
כבר שנה שעברה צריך להיות בנבחרת.
אני בכלל רוצה להגיד על הנבחרת הזאת, גם בגלל ירדן שואה, אבל גם בגלל דין דוד, וגם בגלל דיה סבא, וגם בגלל דניאל פרץ, וגם בגלל כל הסגל הזה, זה מה שנקרא הסגל הכי טוב מבחינה איכותית. לא מדבר על רמת האיכות, אלא הכי טוב מבחינת...
אתה אומר אלה השחקנים הכי טובים.
אין, מה ש... too good to be true. אתה מבין? זה, לא להאמין שזה הסגל. כאילו אנחנו רגילים למאמין שעושים חשבונות וזה, והוא לא, והוא כן. זימן את הכל. זה סגל שמתאים למערך של שלושה בלמים, וזה לדעתי מה שיהיה ביום מול הצרפתים.
איפה רק כולם משחקים? זה מה שאני לא מבין.
אז אתה
יודע
איפה כולם
משחקים. הרי אם הוא משחק עם שלושה בלמים ושניים, יש לך פה איזה חמישה, שישה, או יותר, או שבעה, שמונה, שבעה, שמונה שמתחרים על שתי מקומות.
קודם כל זה לא אומר שהוא ישחק במערך הזה גם מול הבלגים, ויכול להיות שיהיה פה סגל שמיועד לשני משחקים ולא למשחק אחד.
רון, אתה מרוצה מהסגל, אני מבין, אני רוצה להתמקד איתך לעניין ירדן שואה. האם...
אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם, אבל אנחנו דיברנו על שינו ועל הבת שלו ועל...
עזוב, בוא נוציא את זה רגע, כי אני באמת לא אוהב לדבר על הדברים האלה. אני רוצה לשאול אותך, האם... נגמר העידן, נגמר העידן שמי שלא עשה צבא לא יכול להיות בנבחרת.
קודם כל, אם הוא לא עשה שירות לאומי, אז כן, נגמר העידן הזה. אז, כן, אנחנו תמיד ננופף בזה.
אז זה היסטוריה.
היסטוריה,
אז
כן,
אפשר אבל... להגיד שיש פה היסטוריה, כי מעט כן. שאני זוכר את עצמי בנבחרת ישראל, ועוד קודמי, לא היה דבר כזה, היה חוק.
אתה זוכר את המשחק נגד חבר העמים מבת ים, הופעתו היחידה של נועם שוהם בהרכב?
נועם שם, אם אני זוכר טוב, הוא גם לא עשה צבא והיה בלגן.
בדיוק, הם גילו אחרי המשחק שהוא לא עשה, ואז החליטו שלא. אז
לא, אבל תבין, נועם שוהם, שהיה שחקן גדול בשנות ה-90, איבד קריירה בגלל הדבר הזה.
קריירה הבינלאומית.
כן, אתה מבין מה? אז זה היסטוריה. והיום, אתה יודע, בתקשורת...
גם במכבי חיפה, מי שלא עשה צבא לא יכל לשחק. אתה זוכר את זה?
וואי, את זה אני לא זוכר. אצלי, באמת? חד משמעית,
היה
דרשף
שהיה מנהל המחלקה, אחד מהתנאים, שחקנים שלא שירתו בצבא, לא יכלו להגיע למכבי.
אבל תבין, ניסן, קרה היום היסטוריה, כי זה פעם ראשונה שמוזמן שחקן שלא עשה צבא.
לא, זה לא פעם ראשונה, זה לא פעם ראשונה.
ישראלי?
זיכרונו לברכה, היה יגאל אנטבי, כן, 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 הם עברו, הם עשו איזשהו תיקון שם, עשו שירות לאומי, חלקי, לא חלקי, אבל הם כן, כן, גם יגאל אנטבי וגם...
אבל אני חושב שזה בכל זאת היסטוריה היום, ואף אחד לא ציין את זה, לא דיברו את זה. טוב, נעבור למוזמן הבא, אתרי, דיה סבא.
4 שנים אולי בנבחרת.
ניסן קניאס, האם בעקבות כל האירוע הלאומני בתחילת השנה עם דיה סבא, מגיע לו זימון לנבחרת ישראל ללבוש את הסמל של נבחרת ישראל, למרות שהוא כרגע השחקן המצטיין בליגה?
קודם כל, מבחינה מקצועית, אין עוררין על כך. הוא השחקן הכי טוב בכדורגל הישראלי.
ניסן, ראית איך הדגשתי, אמרתי, למרות שהוא השחקן הטוב בליגה.
אני חושב שדיה סבא, הנושא הזה כבר מוצא. הוא התנצל בכל... הוא לא, הוא התנצל את החלטות...
אם הוא היה במכבי תל אביב או בית"ר ירושלים, גם היית אומר שזה מוצא?
שנייה, הוא התנצל תחת כל פלטפורמה אפשרית.
הוא לא התנצל לעולם.
הוא התנצל.
לעולם.
אוקיי,
בחיים הוא לא עלה על פודיום. רגע ניסן, אתה יודע, צריכים להגיד פה את הדברים איך שהם. בחיים לא ראיתי את דיה סבא עולה על פודיום במסיבת עיתונאים ואומר, חברים, טעיתי, אשתי טעתה, אנחנו מתנצלים בפני כל עם ישראל. לא שמעתי את זה. סליחה? ניסן, לא שמענו אותך טוב?
התנצלות.
טוב, ניסן, לא שומעים אותו טוב, תעלה אותו עוד פעם, בבקשה. רונה מקאפ, דעתך?
דעתי זה, אמרתי אותה כבר ביום שלישי, אני לא רואה שום סיבה בגלל משהו שכתבה האישה להעניש את הבעל. מישהו כתב היום באיזשהו מקום שברגע ש...
מה זאת אומרת, יש לך ספק שאשתו כתבה את זה והוא לא ידע מזה?
א', כן.
אוי, נו, באמת, רון, באמת. רון, אתה עיתונאי יותר ותיק מכולנו.
אבל תזכרו לי, בבקשה, מה
היא כתבה. היא בשביעי לאוקטובר כתבה פוסט נגד מדינת ישראל.
אני חושב שהיא אמרה משהו על הילדים בעזה, שנהרגים.
נגד מדינת ישראל. שילדים בעזה, היא השוותה את הילדים בעזה לאלה ששחטו אותם בבתים שלהם שמשנים בכפר עזה.
תקשיב, כל אחד יכול לתת פרשנות לכל דבר. אני לא הזדעזעתי מהמשפט הזה, הזדעזעתי אגב יותר מאשר
אני הזדעזעתי מהטיימינג. מהטיימינג, שבשבוע אחרי, 7 לאוקטובר או שבועיים, זה מה שיש לה להגיד? את גרה במדינת ישראל. בעלך מייצג את נבחרת ישראל. זה מה שיש לך להגיד? בעלה שיושב לידה, לא עוצר אותה?
אני לא יודע, אשתי לא הייתה נותנת לי לעצור אותה. זה לא זה, זה כל אחד הוא אישות בפני עצמו.
חמור מאוד, חמור מאוד.
לא, אני לא חושב שאני יכול לעצור, אני יכול לעצור מישהו מלדבר.
מה זאת אומרת, אבל אם היא אשתך ואתה יודע שהיא עושה לך נזק, תתן לה לעשות את זה?
זה שהיא עושה נזק...
ברור, עשתה לו נזק ענק. אני אגיד לך את האמת, בגלל שהוא באמת סופר מוכשר, והוא מפקיע שערים בחסד עליון, והוא באמת כוכב בליגה הישראלית, הוא ניצל, אבל אם הוא היה פותח את העונה קצת לא טוב, הוא גמור.
אני חושב,
ניסן חזר.
יש טעם לפגם בזימון שלו, לא בכלל בגלל הפוסט של 7 באוקטובר, אלא בתנועת השיסוף של הגרון בדרבי החיפני לכיוון...
זה גם אמרנו שזה מיותר.
לשמוע את זה באמת, ושערן צאבי עושה פיו פיו מקדחים זה בסדר,
לא,
די, נו, מספיק,
מה לא, למה לא?
לא, ניסן, אני לא, אני איתך, אבל אני לא רוצה לסטות מהנושא. סלחת לו על כל מה שהיה בתחילת השנה?
תראה, אני אגיד לך את האמת.
כי אתה, ממה שאני יודע, שאתה כותב לי הודעות פעמים, אתה מאוד קיצוני בדעותיך הימניות.
אז אני אגיד לך, אני מאוד מאוד לאומני ומאוד מאוד ימני.
נכון.
אבל אני עושה הפרדה בכדורגל.
למה אתה עושה הפרדה? כי נוח לך לעשות הפרדה. כי זה מכבי חיפה, כי זה המועדון אהבת חייך, כי אתה רוצה למצוא חן בעיני ינקלה או בעיני מכבי חיפה. אז למה אתה עושה פה הפרדה? למה אתה עושה הפרדה?
אז אני אגיד לך. כי אני אינני מצפה מערבים מוסלמים להיות, בוא נגיד, פרו-לאומנים ופרו-ישראלים.
למה אתה תעודת זהות כחולה, ניסה רגע, בוא נראה, רגע ניסה תיאציתי, איך אתה תעודת זהות כחולה?
למה אני מצפה? אני לא מצפה גם. אבל אני גם לא מצפה מהם לכתוב פוסט כזה דבילי ומטומטם שבוע אחרי 7 באוקטובר.
אייל, זה מוצא. ואם אשתך הייתה כותב
פוסט... בטח שזה מוצא, כי נוח לך. כי נוח לך, כי אתה מכבי חיפה, בדם ובנשמה. אז זה מוצא, אבל אם זה היה ערן זהבי או שחקן אחר, זה לא היה מוצא בכלל.
תקשיב, בזמנו גם שערן זהבי זרק את סרט הקפטן, אחרי כמה חודשים אני אמרתי שהגיע הזמן לסלוח לו. כי לכל דבר צריך שיהיה גם למה שנקרא סקנד צ'אנס ומכילה בחיים.
טוב, ניסן, בסדר, הבנו את דעתך, זה בסדר גמור, זו דעתי, זו דעת של רון עמיקם, זה בסדר גמור. אני רוצה...
בוא נעבור לדבר על דין דוד שחוזר על הסגל.
בדיוק, על דין דוד. ניסן, מה הסיפור המדויק עם דין דוד? זאת אומרת, הפרשה נשכחה, ממשיכים הלאה?
אני חושב שזה נופח מעבר לכל פרופורציה, והטעות היחידה הייתה שרן הוציא את השיחה שהייתה אישית ביניהם החוצה, היה צריך להשאיר את זה ביניהם. עובדה שאם זה היה משהו משמעותי, אז רן, אני חושב, לא היה מזמין אותו. אני חושב שהיה משהו שיצא מהקשרו ביניהם בשיחה, ובסופו של דבר... דין הוא ילד טוב, ומי כמו רן בן שמעון אפילו מכיר אותו יותר טוב ממני, והכי טוב בכדורגל הישראלי, דין דוד מוכיח את עצמו, והמקום שלו בנבחרת, ונבחרת ישראל, שאין לה חלוצים, לא יכולה לוותר על שחקן כמו דין דוד, וטוב עשה רן בן שמעון.
ואני גם רוצה להגיד שבאמת כל הכבוד לרן, שהוא השאיר את מה שהיה בצד, את כל הבלגנים התקשורתיים שהיו, הזמין את דין דוד, שכח את מה שהיה, כן הזמין, לא הזמין.
בניגוד למנהל המקצועי.
נכון, מסכים איתך לגמרי, ששם את זה מאחור, אין אגו. כמו שרון עמיקם אמר, לא צריך אגו בנבחרת, צריך להביא את השחקנים הכי טובים, וסוף סוף בהתקפה, אתה רואה את השחקנים הכי טובים היום בנבחרת, ואני חושב שזה פעם ראשונה אחרי המון שנים, שמי שהכי טוב, כרגע בנבחרת.
בוא ניקח את נבחרת בלגיה דה היום, טיבו קורטואה, שהשוער הכי טוב בעולם, הוא לא מוזמן לנבחרת, כי הוא לא רוצה לשחק תחת המאמן הבלגי שנמצא היום. אם מחר יתחלף המאמן, לא ברור שהמאמן הבא יזמין אותו והוא יהיה הבנקר בנבחרת? יש לפעמים מאמנים שלא מסתדרים שחקן מסוים, סבבה, אל תזמין אותו, המאמן הבא שבא אחרי, צריך להיות דף נקי. תגיד לו, אתה רוצה לשחק תחתיי בנבחרת? כן, תגיע, לא צריך שיהיה, מה שנקרא נוער פילינג, לא צריך שיהיו משקעי עבר. זו דעתי, ככה אני
אתראה את הנבחרת. אני רוצה לסבך את שניכם ולמנות אתכם לדקה להיות מאמני נבחרת ישראל. אני אתן לכם רשימה של 5 שחקנים.
אוקיי.
או 6. ואתם תצטרכו לבחור את ה3 או 4 שאתם פותחים איתם בהרכב. אוקיי? הרשימה היא סולומון, שואה, סבא, גלוך, דין דוד. זה 5 שחקנים, תבחרו מהם...
תורג'מן, אתה לא שם?
בתורג'מן.
כן, צריך לשים גם אותו. כי הוא גם בכושר טוב.
נכון.
סולומון, שואה, סבא.
הוא גם בכושר טוב וגם שכחתי שאתה עוד מכבי תל אביב. אתה חייב לדחוף מישהו מכבי תל אביב.
מגיע למכבי של אחד.
בדיוק. אז יש לי את אור ברק פה דוחף לי מכבי תל אביב וניסן פה דוחף לי מכבי חיפה.
סולומון, סולומון, שואה, סבא, תורג'מן ודין דוד, ויש גם את גלוך.
וגלוך.
כן, וגלוך. יאללה,
אבל זה מאוד מאוד תלוי באיזה שיטה משחקים. אם הולכים על ה-352...
רון עמיקם אמר 352, אני הולך עם רון עמיקם.
יהיה חייב להיות פה שבלמים, אין לך מכן ברקו.
קניאס, אני רוצה להגיד לך משהו, שאתה לא יודע. גם בזמני רון עמיקם קבע את השיטות של הנבחרת.
אני יודע שהוא אגדה, הכל בסדר. תראה, אני אגיד לך איך אני הייתי משחק, זה קצת יותר מדי מוגבל לבחור 3 שחקנים. אני הייתי עולה ווינגרים עם מנור סולומון ודולב חזיזה. ואז משחק מתחת לחלוצים 10 גלוך וחלוצים...
לא הבנתי, ווינגרים בשיטה של 3 בלמים?
של 3 בלמים.
אבל מנור סולומון אין לו כוח, הוא לא משחק יותר מ-10 דקות עכשיו. איך הוא ירדוף אחרי החלוצים המהירים של צרפת ובלגיה? איך קוראים לו? דוקו.
דוקו, כן, של סיטי. זה רץ ו...
אז אני חושב שהוא כן יכול לעמוד במשימה הזאת, לפחות 50-60 דקות.
ניסן, הוא כבר חודש וחצי לא שיחק יותר מרבע שעה.
אז אם הוא לא בכושר, אז לקחת ווינגר אחר ולשים אותו בשיטה הזאת, וכי אמרו, אנור סולומן, אני לא רואה כיוון אחר לשים אותו בעמדה אחרת, ולשים את, את גלוך במספר 10, ודין דוד וסבא חלוצים, כי אני חושב שהם בכושר הכי טוב, הם הגולרים הכי טובים, ומי שנמצא בכושר הכי טוב צריך לפתוח.
אוקיי, רונה מקם, איך אתה היית עושה את זה?
תראה, אם הוא ישחק 3-5-2, כי פשוט הסגל בנוי לזה, כאילו סגי וחסק ודולב חזיזה כווינגבקים ופיינגולד, רז שלמה ושון גולדברג עם בלמים, אם הוא פותח ככה, הוא מבזבז פה ארסנל אדיר של שחקני התקפה, כי סולומון במקרה הזה לא יפתח בהרכב, כי אין פה צורך בשחקני כנף, יש פה...
אבל ניסן אמר, אני שם את סולומון על קו אחד.
אני על סולומון לא שם אותו בהרכב, כי הוא בקושי משחק.
אני מסכים איתך, הוא לא בכושר.
זה לא אומר שאם קוראים לך מנור סולומון, אוסקר גלוך, אתה חייב אותו...
יותר מזה, אני אוסיף ניסן שסולומון... יש שני משחקים, עדיף גם שלא ישחק בשני משחקים מלאים, כי אחרי זה הוא חוזר לליץ עוד פעם פצוע.
שייכנס, מחליף, שדוגח את זה למשחקים חשובים כל כך.
רוטציות, רוטציות, כן.
זה, במקרה כזה, גלוך פותח כעשר, כמתחת למה שנקרא...
גלוך אבל לא אוהב לשחק עשר.
מה הוא אוהב לשחק?
גם אתמול, שני הביסולים שלו, היו רק מצד שמאל.
הוא אוהב לשחק את עשר שמאלה.
כנף שמאל בתכל.
זה לא כנף, הוא לא משחק כנף, הוא אמצע שמאלה.
כן, אמצאת, עשר שמאלה.
עשר שמאלה, ככה הוא אוהב.
נכון?
אז גנדלמן שצריך לפתוח, צריך לעשות את הבוקס טו בוקס, להצטרף אליו בצד השני. לא יודע. אני הייתי פותח עם סבא ועם תורג'מן, או עם דין דוד ועם תורג'מן, כי סבא לא היה 4 שנים בנבחרת, ואולי צריך סוג של היררכיה, אבל בוודאות, אם זה בחמישה שחקנת כפה, סגי וחזקאל ודולב חזיזה הם הכנפיים, לא צריך כנפיים.
נכון, נכון.
אבל אם לא יפתח, אם הוא יפתח ב... אני לא יודע, 4-5-1 כזה, או באיזשהו משהו, או 4-3-2-1, אז אני כבר פה רואה כבר פחות אפשרויות, כי זה הרבה יותר שחקנים מגנתיים.
אבל הוא לא הזמין, הוא לא הזמין שחקן שיכול לשחק מגן שמאלי ברביעייה, אז לכן אני לא רואה את זה קורה. מי שחק מגן שמאלי בקו 4?
כן, כי לא רביבו קשיר, כי לא גרופר קשיר, ו...
אז זה מה שאני אומר, אז לא נראה לי שיהיה פה רביעייה, זה רק חמישייה, וזה רק אף 5, ולכן הוא צריך לשחק עם שני ווינגרים, שני חלוצים, ושחקן מתחת לחלוץ.
ברקו, עכשיו אני... לא, אני רוצה לשמוע אותך.
אני תמיד, 4-3-3, תמיד.
לא משנה אם יש או אין...
לא, אין דבר כזה בנבחרת, אין.
אין לך מגן שמאלי. מה, אתה שם את שון גולדברג?
אין בכל מדינת ישראל מגנים שמאלים.
לא, פה, במי שזומן, סתכל.
אתה רוצה שבוע טוב? אתה רוצה שבוע טוב?
נחמיה, זה, אתה יודע, זה...
בוא אני אתן לך דוגמה.
גם במכבי לא כל
כך הצליח לו מגן שמאלי. מגן שמאלי,
אתמול,
שלשום מגן שמאלי נהדר.
מי, אני באמת לא מכיר את השם.
הקרוסים שלו וההצטרפות להתקפה.
יזן, נאסר.
כן, הקרוסים שלו וההצטרפות להתקפה והדיוק שלו יותר טובים גם מרביבו וגם מגרופר.
כן, אבל אתה יודע שפערי הרמות בין הליגה הלאומית לליגת העלן גבוהים, ובטח ברמת נבחרת.
הפערי הרמות גם בין הליגה העל לנבחרת הרמות, וזה אין פערים
מאוד. רגע, זה אתה צודק.
אז אני מעדיף, רגע, אני מעדיף מגן שמאלי טבעי אמיתי, מאשר להתחיל ל...
נזכרתי שיש בסגל. שון גולדברג הוא מגן שמאלי.
זהו, שאלה אם משחקים שון מגן שמאלי.
אבל בשנים האחרונות הוא משחק בלם.
בסדר, אבל הוא במקור מגן שמאלי, הוא שחק בנבחרת הנוער.
בקיצור, אפשר למצוא פתרונות. חברים, אפשר למצוא פתרונות. אני אוהב את ה-4-3-3, אבל אתה יודע, כל אחד זה.
אז כן, ברקו, מי יש לי שיית קישור שלך? כן, מה?
דוביץ' שווייצר תמיד אמר. תמיד אמר. אני אמנם מאמן אחד על המגרש, אבל יש 10,000 מאמנים ביציע.
ובמקרה הזה יש 100,000 כבר.
מאות אלפים.
שגנדלמן, עמרי גנדלמן מאפשר את העניין של לעבור בין רביעייה לבין חמישייה, שהוא יכול לשחק בין הבלמים וגם לעבור לקישור, והוא השחקן בעצם הוורסטילי ביותר של הנבחרת והכי חשוב בשיטה.
רגע, אז ברקו, אני רוצה לשמוע אותך, מי השלישיית קישור שלך ומי השלישיית התקפה שלך?
שמנו אותי להיות מאמן נבחרת, אתה תשמע. חברים, רון עמיקה, משפט שלך לסיום.
אני, לא, תראה, להגיד שאני אופטימי לפני, לא, אופטימי
לא, התחלת שאתה אופטימי, אני יודע.
רגע, אתה יודע מה יש לי שאלה לרון עמיקם? רון, דיברנו על השוער, מי אתה אומר שצריך לפתוח, פרץ, משפטי או ג'רפי?
חד משמעית, דניאל פרץ צריך לפתוח, כי הוא צריך לפתוח בחודש מרץ.
מעניין,
אם הוא לא ישחק עכשיו, אני לא יודע מתי הוא ישחק בנבחרת.
ברקו, אתה אומר,
אני הלכתי על ג'רפי, כן.
ניסן, מי אתה חושב שצריך לפתוח בשער?
לא בגלל,
דרך אגב, גם אתה דניאל פרץ, מפתיע, בן אדם לא משחק, אבל
בדיוק.
אמנם הוא לא משחק בביירן מינכן, אבל הוא מתאמן
שנה שם. אבל שנה ושלושה חודשים כבר הוא לא משחק.
הוא, הוא שוער העתיד של נבחרת ישראל, ואם גם ככה בקמפיין הזה לא נגיע לכלום, צריך לתת לו לשחק.
קשה לי לשים מישהו שלא משחק שנה וחצי, זה לא אפילו יומיים.
לא, הוא שיחק בגביע, הוא שיחק בגביע.
כן, אבל שני משחקים בשנה ושלושה חודשים.
אתה מתאמן בביירן.
אתם צריכים לזכור שעומרי גלאזר יחזור, הם שניהם יהיו השוערים של הנבחרת. לדעתי דניאל פרץ יהיה ראשון, כי הוא בסוף ישחק מינואר בקבוצה אחרת, וגלאזר יחלים, והשוער השלישי...
ואין קשר בין קופסה לקופסה, זאת אומרת, כשהוא מקיים את היחסי מין, הוא לא חושב על שום דבר אחר, רק על הדבר הזה. כשהוא רואה משחק כדורגל, הוא רק במשחק כדורגל, הוא לא עושה שום דבר אחר. מבנה המוח של האישה הוא בנוי כחוטים חוטים, שזורים אחד בשני, ואחד קשור בשני. זאת אומרת, שכשהוא נכנס איתך, כשאת נכנסת איתו למיטה,
את לוקחת את הריב של הבוקר,
את הכלים, ואת הריב של הבוקר, ומה קרה בעבודה, ומה קרה עם זה, ואיך התנהגת בדיוק. כל הדברים האלה קשורים. וזה משהו שמאוד חשוב להבין. גם הגבר צריך להבין את הדבר הזה, וגם האישה צריכה להבין את הדבר הזה, כי המוח שלנו בנוי אחרת.
לחלוטין, ואז זה אומר שכדי שהיא תיכנס איתך לאיזושהי אינטימיות במיטה וזה יגיע לאקט מיני,
משחק המקדים צריך להתחיל,
צריך להתחיל בשמונה או שבע בבוקר, מתי שפתחתם את העיניים.
בדיוק.
עירית דקל, תודה רבה, היה לנו לעונג.
תודה רבה, גם לי.
אנחנו יוצאים לקצת מוזיקה וכבר חוזרים.
בירום מלא עם אריאל נוטקוביץ'.
וחזרנו, ואנחנו עם ויטל זינגר.
ייי.
ויטל היא מדליסטית בריקוד פאראולימפי, מפתחת שיטת הדנסיו לייף.
להגשמה פורצת דרך.
פורצת דרך.
אין, אנחנו חייבים לעשות לך
מבחן. מהשינה, אני עושה לך מבחן, אתה עושה את... ויטל, הגשמה פורצת דרך, זה אני.
אז מה, ויטל, איך את חובה מיניות?
איזו שאלה ענקית.
אני חובה מיניות, אני חיה אותה, אני נושמת אותה.
קודם כל את משדרת מיניות כל הזמן.
תודה, תמשיך. יש לי, אני מאוד אוהבת את האנרגיה המינית שלי, מאוד, זכיתי בה, זו מתנה. אני, זה כוח, זה כוח, זה כיף, זה עוד תדר שעובד למעני, לטובתי בעולם הזה.
את מבינה שזה כבר, זה כבר דבר יוצא דופן?
מה?
זה שאדם אוהב את האנרגיה המינית שלו, רוב האנשים מצניעים,
וואי, אני יפה עליה.
מצניעים את האנרגיה המינית שלהם.
א', היא יודעת לרכב עליה בצורה שהיא לא...
דרתי משמע.
היא לא צובטת לאף אחד, זאת אומרת, היא לא יכולה להזיק לאף אחד בזה שהיא רוכבת על האנרגיה המינית שלה.
אני מרימה. זה לא בא על חשבון אחרים, אני לא עכשיו בסופר אקסטרים הגזמות פה, אבל זה חלק מהחבילה שהיא ויטל עכשיו. אני חיה תשוקה. כל החיים שלי, כל השיטת חיים שלי, היא תשוקה. מה זו תשוקה אם לא הבסיס שלה זה מיניות? מיניות היא המפתח ללחיות בתשוקה. עכשיו, כדי שאני אוכל להיות בתשוקה לדברים שאני עושה, למטרות שאני מקדמת, לאנשים שבחיים שלי, אני קודם כל צריכה להיות בתשוקה כלפי עצמי.
חד משמעית.
אני לא יכולה להיות, זה הפוך, אני יכולה להיות בתשוקה לגבי משהו אחר, רק במידה שבה אני בתשוקה לגבי עצמי. עיין ערך, אני אפה על עצמי, ולכן אני אפה על העולם. זה מה שאני מלמדת אנשים לעשות, כשהם באים מהמקום הזה של להצטנע, מהבושה, מהנורמות, מה יגידו, לא מוצאים, העניין הוא שהם לא מוצאים את האיזון.
המשפט הסנו עליי זה לא נורמלי. נכון? שאומרים לך, זה לא נורמלי, אבל נכון.
מי קבע מה זה נורמלי?
לא, זה העניין.
אני חושבת שזה מחמאה, לא נורמלי.
כל מי שקבע מה זה שנורמלי, זה בעצם המחנה המשותף הנמוך של רוב העולם הזה, זה כאילו הנורמלי. כי זה, אין מה לעשות. כל האנשים שהם פנומנליים,
תראה, זה מזכיר לי לפני כמה
ימים. לא נרד על מרבית האנשים.
לא, אני רק אומר, אתם תחפשו איפה אתם עומדים כרגע, בסדר? מה אתם מעדיפים להיות? כל בן אדם שהוא פנומן, בסדר? שהוא מגיע להישגים לא נורמליים, שהוא מגיע להצלחות.
הוא יוצא מגבולות הנורמה.
הוא יוצא מגבולות הנורמה, הוא לא יכול להיות בן אדם נורמלי שעושה דברים לא נורמליים. זה לא עובד ככה.
נכון, זה לא.
מעניין אם ההישגים המטורפים האלה גם זולגים לעולם המיניות. האם גם שם הוא יוצא מגבולות הנורמה?
תראי, בן אדם שהוא אקסטרים, הוא אקסטרים בכל תחומיו.
זה מזכיר לי שלפני כמה ימים בת ה-13 שלנו דפקה לנו בחדר באמצע הלילה ב-3 לפנות בוקר, כשאנחנו באמצע סקס ואני בצרחות אימה. ואז היא אומרת, אימא, 3 לפנות בוקר, אי אפשר לישון. ואני כזה, את אמורה לישון כבר בשלב הזה הרבה לפני, אם היית ישנה לא היית שומעת כלום, אתם לא יכולים להיות הורים נורמליים. אז זהו, כפרות לא.
לא, אבל בגלל זה גם היא מיוחדת, כי היא גדלה בסביבה מיוחדת.
היא מאוד מיוחדת, ואנחנו בעצם, הנרמול שלנו, את המיניות, הם מרגישים אותה כל הזמן. זאת אומרת, הם יודעים שאנחנו אנשים מיניים, הם רואים את האינטימית שלנו בציבור.
בדיוק. ואגב זה פותח אותם בכל תחום, בדיוק בגלל שוואנס אתה בתחום מסוים פתוח וחי בווליום גבוה ואול אין, אז אתה יודע לשכפל את זה, את יודעת לשכפל את זה לתחומים אחרים בחיים, בין אם זה בקריירה ובתעסוקה,
זה זולג גם בלי שאתה ממדל את זה, זה פשוט זולג, ההוויה,
זה מתפרץ, זה ממש מתפרץ.
ואני בטוח שגם האנרגיה הזאת שאת מטיילת אותה לתוך הריקוד ולתוך העשייה שלך, היא רק מזינה אותך. אני בטוח שבימים שאת לא מרגישה את האנרגיה הזאת, אז קשה לך בכל היום שלך.
חד משמעית. אני קודם כל ברגע שהיא לא נמצאת, אז כל ההתנהלות שלי היא שונה. זאת אומרת, אנחנו ניזונים מהאנרגיה שמתאינה אותנו, גם אנרגיה גבוהה בכלל, באופן כללי, ברגע שהיא יורדת, בן אדם שרגיל לחיות באנרגיה גבוהה, זה משהו פה, אוקיי, רגע, שנייה, מה קורה? אני רוצה להגיד לגבי האנרגיה המינית, ספציפית, שזה זה מתחבר לאנשים עוד פחות מזה שאני באנרגיה גבוהה. זאת אומרת, כשהם מסתכלים עליי ולא מכירים אותי, מסתכלים עליי כמישהי, כאישה בכיסא גלגלים, לא מתחבר, א', איך אני כל כך שמחה על מהחיים שלי, כי בדרך כלל הנרטיב הוא נכים, מסכנים, עצובים, כן. חלשים, שנות אור מתשוקה, מיניות, חושניות,
זה לא אומר שאין לך קשיים.
מה?
זה ממש לא אומר שאין לך קשיים, אני אומר. כאילו...
יש את הקשיים, ואני חושבת שהקשיים האלה, ודווקא במקום הזה שהוא לא מובן מאליו, שאני בתור מישהי בכיסא גלגלים אהיה כל כך מינית וכל כך אחיה את זה בווליום, אני חושבת שדווקא מהמקום של הקשיים אני לקחתי את זה עוד יותר לאקסטרים. זאת אומרת, זה מעין מצב אבסורדי לעולם, אבל הוא לא אבסורדי בעיניי, שאני מלמדת אנשים מיניות בריאה. אני מלמדת נשים להתחבר לעצמן, להתחבר למיניות שלהן, להתנסות בזה, לחוות את זה, כחלק בכלל מהמאסטר פלן של תחיי בהגשמה ובהצלחה, את חייבת לגלות את התשוקה.
כן, לך יש חודשני לאורך כל הרעיונות שאני שומעת, אני לא יכולה? הנה,
חכו. חד מש. עכשיו אני חייבת להגיד...
תנו לי רגע מה שנקרא. כבר אתם אוכלים את הכובע.
חייבים להבין בעניין הזה הכללי של האנרגיה המינית, שכל עוד אתם עושים, חיים את זה יותר, האנרגיה הזאת עולה, והיא מזינה את כל החיים.
מדבקת.
היא מדבקת, היא מזינה את כל דבר בחיים שלכם, אתם הולכים פתאום...
וואי, אנרגיה מינית היא מגנט לחיים טובים.
אתם הולכים פתאום לסופר באנרגיה אחרת, אתם הולכים, כל דבר שאתם עושים, מבשלים באנרגיה אחרת, הכל באנרגיה אחרת, כי האנרגיה הזאת היא האנרגיה הכי... חיונית בעצם.
חיים. נכון, זאת אנרגיה חיים.
ויטליות.
אשכרה.
ממש. אבל אני רוצה לשים פה דגש רגע על מה שאמרת קודם, על העניין של הנורמלי. ואנחנו הרי לא חיים בוואקום ובלאללנד, לא כולם עכשיו מסתובבים בהייפ מטורף מיני. הלוואי וכן, כי אז כולם היו חיים חיים הרבה יותר טובים ומענים ומוגשמים. אבל גם אני, גם אצלי, הסיבה שאני יודעת להגיע לגבהים הכל כך גבוהים האלה, זה כי הייתי בלואוז המאוד מאוד נמוכים. הייתי במקומות האלה שהרגשתי פחות סקסית, פחות מינית, פחות חושנית, במיוחד למשל כשמדברים על לחיות בתור, כבר מילדות, בבתי חולים ועם רופאים, והאינטראקציה היא כל הזמן שצריכים לעזור לך, פחות עצמאות, פחות ביטחון עצמי. זאת אומרת, העניין הוא הולך בד בבד, ככל שהביטחון עולה והערך עולה והדימוי עולה, האנרגיה המינית עולה עוד יותר. ברגע שלמשל, אחרי שיקום, אני צריכה לבנות את עצמי מחדש, אחרי שהגוף שלי איבד יכולות, אחרי שאני פתאום זקוקה להרבה יותר עזרה בתקופה הזמנית הזאת של השיקום, אני צריכה לעבוד המון על הביטחון העצמי שלי, על הדימוי ועל הערך העצמי שלי, ואני למשל, כמו כל תוכנית, כמו כל דבר שאני עושה, אני בונה תוכנית אסטרטגית, ברגע שיצאתי משיקום, אז יש מלא תוכניות שיקום לכל איברים, לכל האיברים, כל הרופאים וזה, אבל אני אמרתי לעצמי, אני את האנרגיה המינית שלי מחזירה לעצמי. זה לא יהיה. ועשיתי מרתון. איך? אני חזרתי לקשירות, חברים.
איך?
כי בדקתי מה חסר לי, בדקתי מה, איפה הנקודות החלשות של פתאום אני לא מרגישה טוב עם עצמי, פתאום אני פחות נהנית מהגוף שלי, פתאום אני פחות מעריכה את הגוף שלי, פחות מחזיקה ממנו כי הוא נותן לי פחות. אני כאילו הייתי צריכה ממש לעשות עבודה עם עצמי, תהליך, לעבוד, לאהוב את עצמי מחדש, להכיר את עצמי מחדש, לקבל את עצמי בגרסה הנוכחית שקיימת, ואז לעוף קדימה.
מהמם.
וכמובן, כאילו התנסויות בלי סוף, זה לא רק תיאוריה.
בדיוק, זה מה שאני באה להגיד.
מעשים. כן.
את יודעת, יש לי מלא שאלות, כי יש פה, את יודעת, הן שאלות קלישאה, כי זה כיסא גלגלים, והעונג, והשיתוק כן או לא, ואני מתארת לעצמי שוואנס את עובדת עם אנשים על האנרגיה המינית, להגביה אותה, להביא אותה לידי ביטוי, את אומרת את זה דרך מקום שאת חיה, ברור?
נכון.
זאת אומרת שכל זה מתקיים.
חד מש.
מה קורה אצל אדם שלמשל האיברי מין לא מורגשים?
אז אני אגיד שיצא לי לעבוד לא מעט עם אנשים כאלה, ואגב, גם נשים, יצא לי, היו לי מתאמנות גם בלי מוגבלות בכלל, שהן היו מנותקות לגמרי מהפן המיני שלהם, מהצד המיני שלהם. אמרו לי משפטים כמו, אני לא מינית בכלל, אף פעם לא הייתי מינית, אני לא יודעת מה זה להיות. ואז באמת עובדים על החיבור הפנימי, כי שוב, וזה מחזיר אותנו להתחלה, רק כשאת מחוברת ובתשוקה לעצמך, את יכולה באמת לתת הלאה, להקרין את זה.
ותכלס אם לוקחים את זה דרך הטנטרה לצורך העניין, האיברים בכלל לא נחוצים.
זהו, אז לשאלה שלך, יש אפשרות להגיע לשיאים, רגשיים, גירויים, כל אחד מתגרה אחרת. זאת אומרת, יש, לאו דווקא צריך את המגע המיני הפרופר.
בדיוק.
העניין הוא שאני מדרבן את אנשים, לחפש את מה עובד להם, לא להתעקע על מה שאין, אלא לחפש מה כן.
בדיוק.
וזה כל אחד עם המגבלה שלו, עם הטריגרים שלו, אגב, לא חייב להיות מגבלה. מספיק שיש לי בן זוג או פרטנר עם טריגרים מהעבר, כמה חשוב לדבר ולשמור על תקשורת פתוחה וכנה, ובאמת ביצירתיות לחקור ביחד את הדרכים שבהם כל המורכבות הזאת, תוסיף את העניין, תוסיף לעניין, ולא תגרע ממנו.
כן, כמו...
זה לא אמור לבאס, זה לא אמור להיות מורכב.
זה לפצח חידה.
זה ממש לפצח חידה?
זה לא לפצח חידה, אנחנו עשינו את זה בעצמנו, זה ממש, זה סוג של מסע, זה לא חידה. כיף
כן,
לגלות...
אבל זה חידה עם כל אחד, אבל בנפרד.
כן,
זאת אומרת,
כיף לגלות
כל פרטנר בנפרד, השפה היא שונה.
הכוונה היא הפרספקטיבה היא של לפצח חידה, משהו משחקי.
אבל כשאת מתחילה...
ולמנף, הפרספקטיבה לפני הכל היא למנף.
כשאת מפתחת את היכולת הזאת, כמו אנשים שכל סוף שבוע עושים תשבצים, כשאת מפתחת את היכולת הזאת לפצח חידות, את יכולה לעשות את זה מהר יותר, בקלות יותר.
נכון. גם הניסיון, תשמע, ככל שיש לי יותר פרטנרים עם הזמן, אני יודעת בדיוק מה, א', מה הגבולות שלי, מה אני לא מוכנה, מה אני כן מוכנה, מה אני רוצה. זה גם קצת כאילו המתח הזה בין מצד אחד להיות הרפתקנית, ואני רוצה ספונטניות, ואני רוצה כאילו לראות את כל ה... את כל הפן שאפשר, ואפילו לצאת ממחוזות שאני יכולה לדמיין לעצמי. מצד שני, אני מאוד צריכה לשמור על הגבולות שלי, כי אם אנחנו מדברים על אתגרים, אז למשל בתור מישהי בכיסא גלגלים, אין ספק שכשאני בסטוץ עם מישהו, ואנחנו לא סומכים יותר מדי על סטוצים, כן? אני נמצאת בעמדת כוח פחותה יותר.
ברור.
כשאני מביאה מישהו אליי הביתה, זה שונה.
כן.
כשאני עולה למישהו הביתה אליו, זה שונה. הוא בעמדת כוח עליי, אוקיי? אז אני צריכה, א', זה מסננת מטורפת לדושים, זה מדהים. כי אני באמת, באמת, אם אני כבר, כשאני כבר בסטוצים, במיוחד במערכות יחסים ארוכות, זה אחת כמה וכמה, אבל ברגע שכבר יש את החיבור הזה, ואת אומרת, אוקיי, יש פה מישהו open-minded לדבר, ואכפת לו שניפגש במקום נגיש, עם חנייה, שיהיה לי נוח, שיהיה לי זה, אז את יודעת שהוא גיבר.
כן.
וכשהוא גיבר ואת גיבר, גברית, גברת, גברית,
כן.
כזאת.
זה המהות של אהבת.
באנו לתת, זו
זה
המהות.
זה המהות של אהבת אדם.
אין שום סיבה שלא ייצאו דברים נפלאים, אם שנינו באנו לתת.
ויטל זינגר, גבירותיי ורבותיי, היה מדהים.
היה מהמם.
נעמת לי.
כל מאוד. כך, כל כך, כל כך שמחה, באמת, על התוכנית שלכם. אני מאחלת לכם כל כך המון הצלחה בהמשך. והייתה זכות להיות פה.
אנחנו נדבר על אורגזמות בתוכנית הבאה.
איידה. אוהבים אותך.
איידה.
אוהבים אותך מיליונים. יאללה.
אוהבת אתכם.
קצת מוזיקה, כבר חוזרים.
אוברול, עם מריה נוטקוביץ'.
מה שלומכם? אנחנו חזרנו. בייב.
כן.
תוכנית אוברול אחרונה.
מרגש?
קודם כל מרגש ממש, כי כל סוף הוא התחלה חדשה, לא בכדי הקלישאות קיימות, הקדשתי לזה תוכנית שלמה פעם קודמת.
נכון.
מרגש, עצוב, מלא הודעה על מלא ערך שהיה לנו את הזכות להעניק, מלא ידע שהיה לנו את הזכות ללמוד דרך האנשים המדהימים שהיו פה. וואו.
כן.
נכון?
מלא.
זה וואו, זה כאילו לתת רגע כבוד, אם הייתי יכול לעשות דקה דומייה, אבל חבל על הזמן שידור, לשנה וחצי. אחד הפרויקטים הכי משמעותיים בחוויה שלי עד כה בחיינו.
נכון.
למעט אנחנו עצמנו והזוגיות שלנו, וארבעה ילדים, אבל זה הבא בתור.
זה אחד הפרויקטים. את התכנים שלנו, עוד אפשר כמובן להמשיך לשמוע בספוטיפיי, ומי שרק עכשיו נחשף אלינו ועוד לא שמע את כל הדברים, אנחנו שנה וחצי דיברנו כמעט על כל נושא אפשרי, לכן לתוכנית קוראים אוברול. אבל מתוך החלטה להתמקד יותר דווקא במיניות, מה זה דווקא? זה הנושא שהכי מרתק אותנו.
כן, יחסים ומיניות.
בשלוש שנים האחרונות. אנחנו יוצאים לאיזושהי הפסקה. אנחנו נפרדים מאוברול, ומקווה שנחזור בקרוב עם משהו מאוד מאוד מיני ובועט.
ופרובוקטיבי. ומלא ערך עדיין, כן? הערך לא עומד להיעלם.
אנחנו ברמת העיקרון, קודם כל אחד שדיבר פה על מיניות ועל היחסים ועל אנשים שבבית גדלו עם כל הטבו הזה שלא אפשר להם באמת להיפתח, ראו הורים שהם לא באינטימיות, היה להם טבו לדבר על מיניות, היה להם את כל הסיבות שבעולם לא להכיר את עצמם, לא לאפשר לעצמם להכיר את עצמם, ולהיכנס לזוגיות שהיא לדעתם אולי נורמלית, אבל בטח לא מקשימה, לא אותם, לא את הזוגיות ולא את בן הזוג שלהם. ואנחנו בזמן האחרון שמנו דווקא את זה בפוקוס, וגם בקליניקה שלך, בקרוב אנחנו נתחיל לטפל בעיקר בזוגות, גם כל העולם שלנו של היחסים הפתוחים הביא לנו ידע מטורף ואינטראקציות עם הרבה מאוד אנשים מעניינים, מה שנקרא לא נורמליים, ואנחנו ממש 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 כאילו מתרגשים לקראת הצעדים הבאים שהם יהיו ב... אני יודע שדיברנו מלא פה על התפתחות ועל פסיכודלים ועל רוחניות ועל קבלה ואפילו על אנרגיית כסף. וזאת הייתה המהות של אוברול. ויכול להיות שקצת גדלנו. מה זה גדלנו? כאילו הרגשנו שהנושאים האלה, אנחנו כל פעם חוזרים קצת לאותו נושא, קצת לאותו זה, ודווקא במיניות שהתחלנו לעשות את הפינה שלה בעירום מלא, הבנו שיש אין סוף לדבר בתוך העולם הזה.
אני לא חושבת שזה גדלנו, אני חושבת שמצאנו את הקוף מחט המדויק שדרכו אפשר להעביר את כל הידע, כמו שויטל אמרה, של ההתפתחות.
כי גם בתוך זה יש רוחניות ויש אנרגיה ויש אינטימיות ויש תקשורת.
כן,
בעצם כל הנושאים
הכל יכול לעבור בצורה מאוד מאוד עוצמתית ועם מלא אימפקט דרך עולם המיניות, וכמו שירית אמרה, לזלוג החוצה, וכמו שויטל אמרה, ליתר האספקטים בחיים שלנו.
נכון.
בלי בכלל שאתה ממדל את זה, זה פשוט זולג. אז כן, זה לא גדלנו כמו... עלינו שלב שדרכו אנחנו רוצים לדבר את כל האני מאמין שלנו.
כן, בעצם כל נושא שאי פעם דיברנו כאן, מיצריות, יצירתיות, והכל אפשר לשלב אותו בסוף ולקשר אותו למיניות, ואני נורא מתרגש לגבי זה. אני בהזדמנות הזאת אגיד שאני מתחיל פרקטיקום, ואם יש מישהו מתאמן או מתאמנת שרוצים לעבוד על הדברים שירית דיברה עליהם קודם, על שיפור העונג, על התקשורת עם בן הזוג, מוזמן ליצור קשר ולעשות את זה בסשן עם סופרוויזינג של דנה ויינשטיין אורן, שהיא מדהימה ובמחיר סמלי.
אני אתן לכם עוד משפט. הפרקטיקום הוא ייעוץ מיני, אם לא הבנתם. אריאל סיים קורס של ייעוץ מיני, והוא ממש לגמרי בזון.
קורס ארוך, מקיף, עם מלא כלים ומלא...
נכון, הוא לגמרי בזון שלו. ועכשיו זה הזמן, למתאמן או מתאמנת ברי מזל, שיכולים להיכנס לתוך הפרקטיקום שלו. יש לו גם סופרוויזרית, וגם יש לו אותי, שאני מאמנת כבר שנים.
ויש את כל הידע שצברנו פה בתוכנית, ובמסע שלנו.
ובחיים הפרטיים שלנו. בקיצור, אתם בידיים טובות.
אני לא מגיע לפרקטיקום הזה
כניובי מוחלט. רחוק מכך, אתם בידיים טובות לגמרי, אז כתבו לנו בפרטי, ואריאלי איתכם בקשר. וכן, והגלגול הנוסף שאנחנו עושים מתוך המקום הזה של אריאלי הוא עצמיני, ואני מאמנת יחסים, ואני מתמחה ביחסים מאפשרים ופתוחים והמונוגמיה על גווניה, זה לאמן ביחד, זוגות, אז יש לנו מלא מלא דברים מרגשים על הפרק.
וכמו שקודם רונן חן אמר, שיש את הפן הנשי ואת הפן הגברי בתוך המחלקות שהוא יוצר, או בחברות שהוא מייעץ להן, אז גם אנחנו גילינו שבלא מעט מפגשים שאנחנו לא באמת מאמנים, כי זה לא בכסף, אבל מטפלים בזוגות בעולם הזה של הזוגיות הפתוחה, מדברים איתם ומביאים אותם לכל מיני מסקנות, גילינו שלכל אחד מאיתנו יש את ה-point of view שלו שתורם להביא את הזוג הזה מהר מאוד לתוצאות אמיתיות, פרקטיות, שהם מרגישים אותם באותו רגע.
כי כולם אמרו פה שבעצם יש איזשהו מבנה אחר, תקראו לזה מבנה אישיותי, מבנה נפשי, מבנה מוחי, יש איזשהו מבנה אחר לגבר ולאישה, והפרספקטיבות יהיו שונות, ואף אחד לא, אחת לא יותר טובה מהשנייה, זה פשוט אחרת. זה מאפשר לגשת לעוד מקומות.
ספציפית אני ואת משלימים אחת את השנייה, ואנחנו מסוגלים לקלוט אינפורמציה, כל אחד קצת אחרת, כדי לקבל תמונה שלמה, ואיכשהו, לא יודע, אנחנו, המוחות שלנו קצת מחוברים, אנחנו פולטים הרבה פעמים את אותם משפטים אחר כך.
בסדר, 22 שנה ביחד, we'll do that to you, כמו שאומרים.
כן.
קיצור, אז כן, אז מלא מלא דברים מרגשים על הפרק, מלא דברים שהם בחוויה שלנו, ההמשך של ההגשמה העצמית שלנו, הדיוק, העלייה של העוד שלב, אז יחסים ומיניות, ו... עבורי זה עולם מרתק, כל פעם שאני יושבת עם מתאמנים או מתאמן או מתאמנת על, על התקשורת ועל הזוגיות שלהם, ומשם כמובן על המיניות שלהם. וכשאנחנו נמצאים שם במקומות האלה, כמו שירית אמרה, חושפים את כל מה שמנהל שם את העניינים, ומבינים ומביאים את זה למודעות, והדברים מתחילים להשתנות, והרגשות מתחילים להשתנות, ודברים מתמוססים, זה מרגש בצורה בלתי רגילה, כי מתוך הספירה הזאת זה זולג לכל החיים, להורות, לקריירה.
ברגע שיש לכם זוגיות טובה, החיים שלכם נראים אחרת. ברגע שיש לכם תקשורת טובה עם הילדים, הזוגיות שלכם נראית אחרת. ברגע שיש לכם מיניות בריאה, כמו שויטל אומרת, האנרגיה הזאת היא מזינה את הכל. את הולכת אחרי זה גם בדילוגים לסופר, עושה את הסידורים, הכל נראה הרבה יותר קליל והרבה יותר פשוט כאשר את על ה-sunny side of stuff.
וה-sunny side of stuff הזה זה משהו להיות מודע לו. לא עבור כולם זה באלן אלן, וגם עבור ליטל, ויטל זה לא היה באלן אלן.
גם לא עבורנו.
רוב האנשים שאני מכירה זה לא באלן אלן, זה לעבוד עם זה. זה לעבוד עם זה, זה להבין שזה מה שאתה רוצה, שזאת האנרגיה שאתה רוצה להימצא בה. זה ממש לעבוד עם זה, ולהיות מודע לזה, ולהיות מודע לאימפקט שיש לזה, once אנחנו באנרגיה הזאת.
אז הזכרתי שכל החומרים שעשינו בשנה וחצי האחרונות עדיין בספוטיפיי, ובאתר של 102 וביוטיוב, ויכול להיות שמדי פעם אנחנו נרצה להעלות איזשהו פודקאסט או איזשהו משהו ככה שיבער בנו, אז אני מציע לכם להתחיל לעקוב, כנראה שבאינסטגרם אתם תראו את כל הפרטים.
תמצאו אותנו מעיין נוטקוביץ' ואריאל נוטקוביץ' באינסטגרם, אנחנו שמה, אנחנו בכל פלטפורמת מדיה, סושיאל מדיה אפשרית, ויאללה בייב, לחיים מה שנקרא.
לחיים.
לפרויקט החדש, ואמנו יהיה לא פחות מוצלח. אם לא יותר מוצלח מהדבר הזה. אני גאה בנו. חברים, נעמתם לנו מאוד. שיהיה לכם סופש קסום, קסום.
רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו.
היי, המפיק שלנו עולה לשידור.
אני פעם ראשונה פותח את המיקרופון, כי חשוב לי להגיד לכם תודה על מה שעשיתם. אני חושב שגם אני וגם מאזינים קיבלנו המון כלים של זוגיות ומיניות, ופשוט לגלות את עצמנו ונאמנות לעצמנו. אתם שומעים את זה כל פעם אחרי התוכנית שאני מדבר איתכם. והלוואי שתחזרו אלינו בכל דרך אפשרית, כי אני חושב שאנחנו זקוקים לתוכן שלכם כאן. אז אני מאוד אוהב אתכם, ותודה על הכל.
איזה מרגש אתה, יואב. תודה רבה. אז אני רוצה להודות לאיש המרגש, צח שמעון, וליוני קחטה, הטכנאי על השידור שלנו. חברים, הייתה לנו שנה וחצי, מדהימה ומטורפת. תודה על הזכות לעזור לכל מי שיכולנו לעזור, שיהיה סופש קסום.
שבת שלום.
לילה טוב, תל אביב.